שלום לכולם. אנחנו קצת נעסוק בתורתו של הרב זצ"ל. לנסות להבין ולהתרומם אל כל הכרת הערך והגודל של כל מה שהקים הרב, בכוח תורתו, בהבנת הערך של כל תהליך, תהליך שיבת ציון ותחיית האומה והתחייה הלאומית בדורנו, ומתוך הקמת התורה, שכל המקומות וגם המקום הזה שאנחנו לומדים בו בבית המדרש שלנו, זה מכוח תורתו, מכוחו של הרב, מתורתו של הרב, תורתו של הרב, משנתו של הרב, רוחו של הרב, שורה בהם, בבתי המדרש האלו, תורת ארץ ישראל. וכשאנחנו באים לעסוק בדמותו של הרב ובמשנתו, בתורתו, בו, עד כמה שאנחנו אם אפשר לומר, אנחנו, האם אנחנו, אם אני ראוי לעסוק בתורתו של הרב, זה קצת תעוזה ועזות, מבחינתי אני אומר, לבוא להגיד שאני מתעסק בתורתו של הרב, אבל לצאת ידי חובה ודאי צריך ללמוד את תורתו של הרב. ביום שבו הסתלק הרב, חובה עלינו להבין, להעמיק, לקבל כיוון מה בעצם, מהו בית המדרש שבו אנחנו דורשים את השם, איזה בית מדרש אנחנו נמצאים, במה עוסקים בבתי המדרש הללו. אז לפחות בזה אנחנו, את זה אנחנו נברר, בזה אנחנו נעסוק. אז שליחות של הרב בדורות הגאולה, ובוודאי בדורנו, זה דבר שהרב מעיד על עצמו. זה לא מצוי שאדם יעיד על עצמו דברים שנראים כאילו חס ושלום של גאווה קצת, אבל הרב מעיד על עצמו מהי שליחותו. הוא יודע לשם מה הוא נועד, לשם מה שלחו אותו משמיים. ועל זה במקום מספר אחד, זה קטע קטן מאיגרת, אני לא כתבתי את המקור, זה איגרת, יש לרב קוק ספרי איגרות, ואחת, בכרך הראשון, כרך א', איגרת קוף מם וו, שמה איגרת ארוכה, יסודית, חשוב לקרוא את כולה, אבל ודאי לא הבאתי את כולה. שמה הרב כותב איגרת לאחד מהרבנים החשובים, הגדולים, לפני כ-102 שנים, לרב שנקרא יצחק אייזיק הלוי. לא. בעל דורות הראשונים. לא הרצוג, יצחק, אייסק, הלוי. והוא היה, הרב קורא לו הרב הגדול, גדול דעה, היה תלמיד חכם עצום וגם רחב דעת עצום, שכתב סדרת ספרים על ההיסטוריה של עם ישראל, שנקראים דורות ראשונים. אני לא יודע אם זה בנמצא היום, אבל ספרים חשובים ביותר, היסטוריון, ההיסטוריון עצום. ושם הוא כותב לא איגרת, בעקבות מה שהוא הרב אייזיק הלוי אמר לרב. ובאחד הדברים שהרב מתייחס אליהם, ועל זה הוא כותב את מה שהבאנו, הרב אייזיק יצחק הלוי כותב לו, בתור, כמובן בתור היסטוריון ואדם גדול ותלמיד חכם עצום, שאנחנו צריכים להיזהר, להישמר, עלינו להישמר מפני דרכים חדשים. הוא כותב לרב קוק, כי הוא רואה שהרב קוק סולל דרכים חדשים, כותב תפיסות, שיטות, תיאוריות, כביכול, שהן לא רגילות לכל העולם שממנו באנו. בכל העולם הגלותי, בגלות, לא התרגלנו לסגנון כזה ולספרות כזו. ובכלל, גם לכתוב משנה כזו, שיטה כזו, בהנהגת האומה, בהנהגה לאומית, בבניין האומה, בערך התחייה. אז הוא כותב לו, לרב, עלינו להישמר מפני דרכים חדשים. אז על זה אומר הרב, כותב לו, אנוכי הנני עושה את שלי. אז כביכול הוא בא ומציע לרב, אני כמובן מתוך הערכה, מתוך ידידות, מתוך עומק, תשמר מהדרכים החדשים. אל תחפש ללכת בדרכים חדשים. או... אז הרב מתייחס אלה, למה שהוא כותב ואומר לו, אנוכי הנני עושה את שלי. ידעתי כי למחיה שלחני השם אל אדמת הקודש, והנני מוצא לעצמי חוב קדוש לדבר כפי רוחי הפנימי בעבור שמו הגדול ועבור עמו ונחלתו. קודם כל, לפני שאני הולך להתייחס לזה, יש עוד כמה אגרות חשובות שבהם הרב מעיד על עצמו, תקראו באגרות א', זה חשוב מאוד, לכן אני יוצא קצת מה... בסוגר סוגריים, אגרת קוף בית ד', תראו שמה שהרב כותב על עצמו, איך הוא מרגיש את הזעזועים של האומה הישראלית. הוא חש ומרגיש מה האומה עוברת. זה לא דמיונות, וזה לא איזה נחה עליו הרוח לרגע, שירה, אלא הוא חש את האומה, הוא מרגיש את הזעזועים ואת כל מה שהאומה עוברת. זה עובר עליו. חשוב מאוד, חשובות מאוד האגרות הללו, כמו כל האגרות, אבל האגרות האלו חשובות, קוף מם וב וקוף פי דלין. וכשהרב כותב לרב אייזיק הלוי, אני לא חת, מה שאני עושה, אני עושה על פי ידיעה ודאית אלוקית. ידעתי שאני שלוח מן יוסף הצדיק הזה. כי למחיה שלך אני השם. ודאות אמונית בדור של גאולה, בדורות של גאולה לפני 102 שנים. יותר מ-102 שנים. הרב ודאי לו שאנחנו בתהליך של גאולה ואנחנו דורות של גאולה, והוא כותב את זה בוודאות. אני פה שלוח על אדמת הקודש, ואני ידבר כפי רוחי הפנימי, לא לפי מה שרוצים לשמוע או לפי מה שהורגלנו. כאן יש סדר חדש ואני אמון עליו. אני צריך לברר לאומה את הדרך, לסולה את הדרך לעבור גאולים. דורות הגאולים צריכים מסלול, צריכים דרך שהיא תהיה ודאית להם. ואת זה אנחנו צריכים לבנות, ואני שלוח לדבר הזה. ואני מוצא לעצמי חוב גמור. זו החוב, זו הפקודה האלוקית, הוא מכיר בעצמו. שזה מה שהקדוש ברוך הוא פקד עליו. זו הכרה ודאית פנימית עמוקה שרק גדול כזה, בעל שיעור קומה כזה, כשהוא מביט על האומה, הוא לא בא מהמקום החיצוני. הוא בא מהקשר היותר עמוק לנשמת האומה. מה קראת הערך של מה זה נצח ישראל? מהרגשה והכרה שהקדוש ברוך הוא פוקד את עמו ישראל ומשיב אותם לארצם, מקבץ אותם לארצם. ועל זה מעיד עליו מי שהיה איתו ביחד ברבנות הראשית והספיד עליו, הספיד אותו, הרב הגאון, הרב בן ציון חי עוזיאל, במקור מספר 2. הוא כותב כך בהספד שלו על הרב קוק. ובכל פעם שביקרתיו, יצאתי ממנו מלא שפע. עכשיו, כשהוא חסר, עכשיו, שזה על מיטתו, בהספד, אני קורא כתלמידו, אבי אבי רחב ישראל ופרשיו. בירושלמי מסופר, כשחלה הלל הזקן ונכנסו תלמידיו לבקרו, עמד רבי יוחנן בן זכאי מתוך ענוותנותו בחצר. הוא היה תלמיד של הלל הזקן, והיה התלמיד הקטן של הלל הזקן. כן? חז"ל אומרים שהיו 80 תלמידים להלל הזקן, הקטן שבהם זה רבי יוחנן בן זכאי. אז עמד רבי יוחנן בן זכאי מתוך ענוותנותו בחצר. לא הרגיש שהוא ראוי להיכנס להלל הזקן. אז מה אנחנו נגיד שאנחנו באים, אני על עצמי, שאני בא לדבר על הרב, מי אני בכלל? כן? שאל הלל הזקן, איכן הוא הקטן שבכם? שהוא אב לחוכמה ואב לדורות. אין צורך לומר הגדול שבכם? אמרו לו, הרי הוא בחצר. אמר להם, ייכנס. תכניסו אותו. אני פוקד עליו להיכנס. אם הרב לא היה אומר לו להיכנס, הוא לא נכנס. איזו ענווה, איזה יחס. כיוון שנכנס, נכיר מי זו האישיות הזו, כיוון שנכנס, אמר להם הלל הזקן לכל תלמידיו, עכשיו אני יכול לומר את הפסוק, להנחיל אוהביי יש, ואוצרותיהם המלא. משפט שזה נאמר רק על הצדיקים הגדולים שיושבים בגן עדן ונהנים מזיו השכינה. רק כשנכנס רבנו יוחנן בן זכאי הוא אמר את זה. אמר, המשיך, זה ההספד של הרב בן ציון חי עוזיאל. יש שני סוגי אנשים. אחד, שהמעמד מגדיל אותם. כלומר, הכיסא. הם יושבים על כיסא, והכיסא עושה אותם. הוא בונה להם את המעמד, הוא מחייב אותם, הוא מייצב אותם, בונה להם את הצורה, מחייב אותם לדבר בצורה אחרת. זה המעמד, מה שנקרא. ושני, הסוג השני של האנשים, שהאופטוריטה שלהם נובעת מנפשם, שכל הכוח שלהם, של הדיבור וההשפעה והשקפת העולם ומשנתם, זה בא מנפשם, מעצמותם הפנימית. רבי יוחנן בן זכאי היה באמת הקטן שבתלמידים. ובכל זאת היה הגדול שבכולם. אב לחוכמה ואב לדורות. איך יכול להיות דבר כזה שמעידה הגמרא בסוכה, בש"ס, בתלמוד הבבלי, בדף כוח, דף כף חת עמוד א', ש-80 תלמידים היו להילל הזקן והזקן, והקטן שבהם רבן יוחנן בן זכאי, ואתה אומר שהוא הגדול שבהם? מסביר את זה הרב בן ציון חי עוזיאל, ואיך זה מתחבר לרב קוק זצ"ל. ההשגחה האלוקית בחסדה הגדול שולחת לנו בתקופות ידועות, כלומר תקופות ידועות בהיסטוריה, בציר ההיסטוריה, על ציר הזמן, יש מין שתילה אלוהית, כן? כמו שכתוב תהילים בתהילים, דוד המלך אומר, שתולים בבית השם. אז יש שתולים, הקדוש ברוך הוא שותל נשמות בדורות, בתקופות, בזמנים. ההשגחה האלוהית בחסדה הגדול שולחת לנו בתקופות ידועות אנשים גדולים להציל את עמנו, כמו הרמב״ם, כן? למשל, כמו המהר"ל, ריה לפני כן, וכולי. שלא נוצא, זה לא הזמן להרחיב על התקופות שהיו שם, מה היה בעם ישראל. אז השגחה האלוקית בחסדה הגדול שולחת לנו בתקופות ידועות אנשים גדולים להציל את עמנו מטמיעה ומטיעות זרות. כל התרבויות, כל המפגשים עם כל שחודרים לאומה, לעם ישראל, ולהגביר נחלת העבר ולהמשיכה לאבא. הלל הזקן, הרב של רבי יוחנן בן זכאי, הציל את הסנהדרין מהשפעת הורדוס, מהשפעה היוונית של הורדוס. ורבי יוחנן בן זכאי תלמידו השלים מה שהתחיל רבו. במה? יצר את ישיבת יבנה. יבנה וחכמיה, מה שנקרא. ועל ידי זה הציל את מלכות ישראל הרוחנית. בלי יבנה וחכמיה לא הייתה נגמרת תורה שבעל פה. הגחלת הייתה, אומרת הגמרא בגיטין. חס ושלום היה קורא לגחל את התורה. היא הייתה נגמרת, חס ושלום. רבן יוחנן בן זכאי הבעיר מחדש את אש התורה והחזיר את המלכות של ישראל, המלכות הרוחנית. הוא הדבר, אומר הרב בן ציון, הרב בן ציון חי עוזיאל, הוא הדבר שמציין את רבנו הקדוש, רבי אברהם יצחק יחזקיהו הכהן קוק זצ"ל. היה אב בחוכמה, בזה שריכז בתוכו כל ההלכה וכל הספרות של עמנו. ואב לדורות, בזה שהתווה את הדרך לבניין ארץ ישראל ברוח התורה, והניח את יסוד הבניין של הרבנות הראשית, שאנו מקווים שההנהגה הדתית הזאת תזכה להתפתח ולהיות במהרה בימינו אמן, אותה ההנהגה של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. כך ראה הרב בן ציון חי עוזיאל, מי שהיה איתו ביחד ברבנות הראשית, את הרב קוק זצ"ל. השליחות שהרב אומר כי למחיה השלחה לאלוקים, העיד את זה מי שהיה יחדיו איתו ברבנות הראשית, הרב בן ציון חי עוזיאל, שהרב רבנו הקדוש קורא לו, ממשיך רבנו הקדוש, שהוא שליח, שליח בעולם, שליח אלוקי בדורות הגאולה, להתוות דרך לבניין ארץ ישראל ברוח התורה, להניח את יסוד הבניין של האומה הישראלית במלכות התורה. שכל ערך התחייה וכל ההכרה בכל התהליך של תחיית האומה ושיבתה לארצה, הוא יהיה מבוסס ומותווה על פי הדרך שהרב קוק מתווה. וכשהוא הלך והתווה את הרבנות הראשית, הרב קוק הקים את הרבנות הראשית, אז הוא כותב לפני 102 שנים, בכינוס הראשון של הנחת אבן הפינה לרבנות הראשית, במקום מספר 3, הוא כותב כך: אנחנו נקראים עכשיו לבנות את בניין האומה, לנטוע נטיעת חיים שתישא פירות לחיי עמנו לדורות. אין אנו צריכים להתייחס למפעלנו, למפעל הגדול של הקמת הרבנות הראשית, כאל מפעל שיש בידינו לכוונו בצורה מסוימת ומורה. כאילו אנחנו לא מקימים עכשיו כזה, כך תהיה הרבנות הראשית כמו שהיא עכשיו. לא. אלא אני מתייחס לכל המפעל הגדול שאני הולך להקים בדור התחייה, בדור הגאולה, כאל מפעל שאנו יכולים רק להתחיל את שתילת הגרעין שלו, באופן שנוכל לקנות לקוות שיתפתח במשך הזמן. אנחנו הולכים רק לנטוע, לזרוע את הגרעין. שאנחנו מתפללים שמהגרעין הזה תצמח, יצמח הכוח שהוא יהיה הכוח המרכזי. כך ראה הרב בהקמת הרבנות הראשית, בהנחת אבן הפינה לפני 102 שנה, את בזה שהוא הכריז על הקמת הרבנות הראשית, שבה השתתפו כל האנשים הכי חשובים במדינה. זה לא היה מדינת ישראל, זה היה הממשלה הזמנית, האסיפה הזמנית, אז זה היה. וממשיך הרב ואומר, יבנה היה המקום אשר בו הציל רבן יוחנן מזכאי את נשמת האומה, כפי שקראנו במקום מספר 2, אשר בה נטע כרם השם. עכשיו אנו באים לנטוע כרם השם בירושלים. הכרם ניטע לפעמים מגרעינים ולפעמים משתילים ומנצרים. אומר הרב, חושבני שאנו צריכים עכשיו לנטוע את השתילה הראשונה. אני לא מתיימר, אנחנו לא באים לבנות את הדבר המוגמר. אנחנו רק כולנו יחד באים לנטוע את השתילה הראשונה. מהי השתילה הראשונה? אומר הרב, הגרעינים. את הגרעין, כדי שיצמחו לנו נצרים בהמשך הזמן, שעל ידיהם יוכלו הדורות הבאים לנטוע את הכרם. איזה מבט! איזו קריאה למרחוק! איזו אמונה ודאית בהכרת הייתה שליחות ונאמנות, הוודאות בגאולה. שאנחנו נמצאים בדורות של גאולה, והוא רואה כבר בעיני רוחו את הגאולה שהולכת וצומחת, את הנצרים שמהם יבנו דורות, הדורות יבנו כרמים, כרם בית ישראל. הוא רואה את זה, אבל הוא יודע שהמציאות כעת, לפני 102 שנה, תף רש פי א', אנחנו תשפ"ג, לפני 102 שנה. דרך אגב, במאמר סגר אני אומר, זה גימטריה של אמונה, 102 שנה. איזה אמונה ודאית הייתה לרב? אני יודע שעכשיו זה רק הגרעין, רק הרעיינים. אבל אני מאמין ויודע בוודאות שמהגרעין הזה תצמח גאולה שלמה. יצמח כרם וענבים ויש שפע של ברכה גדולה לעם ישראל. לא כולם ראו את זה, לא כולם רואים את זה. גם ודאי שאז לא כולם ראו את זה. בוודאי שלא כולם מבינים את זה, הבינו את זה, וגם עכשיו יותר ויותר רואים את זה. בזה שאנחנו רואים כמה ישיבות, כמה בתי מדרש, כמה רוח של תשובה ישראלית, אלוקית, מקורית, ברוח של הרב קוק, כמה שהיא משפיעה על כל המרחב הציבורי של מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. רואים את זה, רואים את זה בכל דבר. גם, לא, זה לא הזמן לפתוח, יודעים שהכוח המרכזי זה הכוח של הרב קוק. בתי המדרש האלו שהם בתי מדרש של נצח, בתי מדרש שמבררים את, לא רק את העבר, גם את העתיד הגדול. מתוך ראייה אלוקית והכרה ודאית בגאולה של עכשיו. שאנחנו בדור של גאולה, שאנחנו בקץ מגולה, שאנחנו בדור שלא היה כמותו מעולם. שהחז"ל אומרים בגמרא בכתובות שאהרון ומשה כל כך נסיפו להיות בדור הזה. ואנחנו בדור הזה. ואנחנו זוכים להיות בדור הזה. וללמוד את התורה של הרב קוק. כמה בתי מדרש, זה מה שהרב קוק זרע כאן לפני 102 שנים. בוודאי ברבנות הראשית לישראל, לא לאיזה חסידות או לאיזה חברה מסוימת או איזה מגזר מסוים, רבנות הראשית לישראל. אז הגרעינים, הכוונה, הכוח התמציתי שבו מרוכז, בו מרוכז כל התוך הפנימי, כל הכוח הפנימי עצור בו, והוא הולך לאט לאט וצומח, מתגלה לאט לאט. תרבותי, רוחני, אמוני, כל מה שאנחנו נפגשים איתו היום, ועוד ניפגש איתו, הרב אומר. זה לא שגמרנו עכשיו. זה בדיוק הדבר החשוב ביותר, כשבתורתו של הרב, במשנתו של הרב, להביט אל האומה, לא עכשוויזם, לא, 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 לא על פי הרגע, לא במבט עכשוויסטי ורגעי ומקומי ושטחי, אלא להביט אל נשמת האומה, להביט אל הכוח הנצחי של האומה, האלוקי של האומה, שהוא חובק מיציאת מצרים ועד אחרית הדורות בבניין בית המקדש והשבת מלכות ישראל ואשיבה שופטייך ונבואה ו כל החזון הגדול הזה שיחזור מתוך המבט הזה הרב פונה אל האומה, אל הדור, אל הדורות ועובד את עבודת הקודש, עושה את השליחות שלו ונאמן לשליחות שלו ואומר ומדבר וכותב ועובד ללא לאות ומסביר ומברר גם נגד הכי האנשים הכי קשים, תלמידי החכמים הכי קשים שהיו נגדו, נגד דרכו, והוא הלך בדרך שהוא סלל ושהוא ימין ושהוא חש חוב לברר אותה לעם ישראל, שהיא ערך התחייה. ואם אנחנו ממשיכים למקור מספר 4, אז הרב כותב כך: אם שאלת כבוד הרבנות היא שאלה חשובה בחיינו, זה גם המשך שבא של מה שהוא דיבר בכינוס הראשון של הנחת אבן היסוד לרבנות הראשית. זה היה נדמה לי במגרש הרוסים שם באיזה פינה, באיזה מקום שם, כל האנשים שהיו אז, הוא דיבר אליהם. אם שאלת כבוד הרבנות היא שאלה חשובה בחיינו הכלליים, גם בארצות הגולה ובכל הזמנים, כן, גם שהייתה שם כשהיינו בגולה, שאלת הרבנות הייתה מאוד מרכזית, אומר הרב, על אחת כמה וכמה, כי שאלה זאת דורשת תשומת לב מיוחדת פה, בארצנו ובימינו. בזמננו זה ובתקופה זו שאנו חיים בה. איך הרב רואה את אותה תקופה לפני 102 שנים? בוא ננסה, שבו בנפשכם, נחזור לפני 102 שנים, מה היה פה בכלל? ואיך הרב קורא לתקופה הזו בשם? הוא קורא לה, הוא מדבר על התקופה הזו, הוא מעורר את כל הציבור להבין את הערך של התקופה, של הימים האלו. אז מה אנחנו נאמר היום? כן? ימי, הרב קורא להם, ימי התסיסה של התחייה הלאומית. הרי שאלת הרבנות היא ממש שאלת החיים לאומתנו. אין אנו יכולים לצייר לנו אופן של תחייה לאומית גמורה ומתוקנת בארצנו אם אנחנו באים אחרי 2000 שנות גלות לבנות, כן, פה לבנות ולהיבנות בה, לבנות ולהיבנות בה, פה אנחנו חזרנו לארצנו לבנות ולהיבנות בה אחרי 2000 שנות גלות. אומר הרב, אם אנחנו יכולים לצייר, אומר, אין אנחנו יכולים לצייר לאומיות בלי שהרבנות הראשית נמצאת במרכזה, אין אנחנו יכולים לצייר דבר כזה של תחייה לאומית גמורה מתוקנת בארצנו, אם זה החלק החשוב של כבוד הרבנות, של העבודה הלאומית. כבוד הרבנות זה עבודה לאומית, זה לא איזה אנשים שאין להם שום עמדה וחלושים ודובללים כאלו, כמילות השיר של המתמיד ביאליק, מי שמכיר את זה, כן? איך הוא צייר את בתי המדרש של הגלות? אומר הרב, לא! הרבנים, הרבנות היא עבודה לאומית. המסור בידי הרבנות, לא ישוכלל ולא ישופר, אם זה החלק החשוב של העבודה הלאומית, המסור בידי הרבנות, לא ישוכלל ולא ישופר על ידי תחייה ניכרת, ותחיית הרבנות. מה זאת אומרת תחיית הרבנות? זאת אומרת החזרת כבוד הרבנות. כי מה זה כבוד הרבנות? אומר הרב, זה לא פחות מהשבת החזון הלאומי הגדול ביותר של המלכות, של הנבואה, של השופטים, של כל השירה, של כל התרבות. לא פחות, זה הכבוד הרבנות. כשמעיד עליה, שקורא לה הנביא ישעיה, הלא זה הד כל הנבואה המובטחת, והשיבה שופטך כבראשונה ויועצך כבתחילה. הרבה פנים יש לרבנות, וכולם צריכים שיפור, תיקון, בסדרי התחייה הלאומית, ההולכים ומתפתחים לפנינו. דלדול כבוד הרבנות גרם הרבה לדלדולה של האומה בחומר וברוח. כי כבוד הרבנות הוא לא יכול להיות צדדי. וזה מה שהרב קרא שם ביסוד אבן הפינה לרבנות הראשית. לפני כל מי שהיה שם, ולא כולם היו, והרבה לא היו דתיים שתדעו. באסיפה הכללית השתתפו חשובי טובי המנהיגים. והרב רצה שכולם יהיו. כי הרבנות היא לא לדתיים, רק. והיא לא למפלגה זו או אחרת. הרבנות היא של ישראל, ששב לארצו, ללאומיותו, שב אל חזון נביאיו, שב לקדמוניותו. תפיסת העולם צריכה להשתנות. ודאי שהיא צריכה לתת את הכיוון הרוחני, התרבותי, האמוני, וודאי שהיא צריכה לסלול, זה מה שהרב קוק עשה בכל אגרותיו, לסלול דרכים איך להביא את האומה להתקרב אל הגודל של הבנת הערך והאידיאל הזה של שיבת ציון, שכולם יכירו בו. מבחינה, ודאי, איך להוביל את זה וליישם את זה בכל תהליך התחייה הלאומית הממשית בארץ. נכון, אז אני לא רוצה להאריך כי זה לא בהוראות התחייה. זה מתייחס לכל רובד, לכל מה ששייך לערך התחייה. אפילו ההתעמלות בכל דבר, המלאכה, כל דבר. זה בדיוק, כאן הרב מדבר על הנקודה הזו. זה הגרעין שבו צריך לפתח את זה, והזמן שלנו, יש לנו עוד כמה, בסדר? אני רוצה לסיים את זה. דלדול כבוד הרבנות גרם הרבה לדלדולה של האומה בחומר וברוח. כבוד הרבנות זה לא משהו צדדי, זה לא משהו שהוא פולקלוריסטי, נחמד, נוסטלגי, איזה יופי, בוא נביא את הבן לבית הכנסת כדי שיניח תפילין ויעלה לתורה, זה דבר נחמד. לא, אנחנו צריכים להבין שכבוד, ודאי שזה חשוב, אבל התפקיד המרכזי של כבוד הרבנות להכיר בערך של מה זה כבוד הרבנות זה להתרומם למבט הנבואי של ישעיה של והשיבה שופטייך, להתרומם אל הכרת הערך של תחיית האומה שהיא הולכת ומתקיימת על פי חזון הנביאים, ואנחנו חווים אותה, ואנחנו רואים אותה, ואנחנו חלק ממנה. אנחנו ממשיכים את חזון ישעיה בן אמוץ. אנחנו ממשיכים את דוד המלך ושלמה. כך צריך להרגיש, כך צריך להכיר, ולהתמלא בדעת הזו. ולהרגיש כמובן כך. זה בדיוק מה שהרב אומר. דלדול כבוד הרבנות גרם הרבה לדלדולה של האומה. בחומר וברוח. כי אין לרבנות הראשית מה לומר ביחס לתרבות הכללית. ביחס לאקדמיה, ביחס אלא לרבנים הראשיים, לרבנים. והוא גרם, גם עכשיו, סליחה, להכבדת חבלי התחייה שלנו. הרבנות, הרב עכשיו קורא, אומר לכולם, הרבנות זה הכוח הרוחני הגדול, עליכם לדעת. זה הכוח החשוב אשר יצר תמיד, תמיד, כוח הרבנות, מה הוא יצר? את דעת הקהל בישראל. זה הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה ועורר אותה לחיים לאומיים שלמים ומתוקנים. כוח הרבנות זה הכוח שרומם ושעורר את האומה לקום ולעשות מעשה. לקום ולהסתער על כל המפעלים. לקום ולצאת בגיבורים. בכל ההיסטוריה. להילחם, יהושע, שופטים, דוד, שלמה, שמואל. זה הכוח. עם הסנהדרין. מלכות ישראל, ככה היא נבנתה. וכך צריך להיות כוח הרבנות. נפגעה הרבה הרבנות, והשפעתה נחלשה בתקופתנו האחרונה. אני מדבר לפני 102 שנים. ודבר זה, מה נגיד גם היום, ודבר זה, כמה שזה רלוונטי לימינו, ודבר זה השפיע לרעה על כל מהלך החיים הכלליים שלנו, על החיים הציבוריים שלנו, על החיים הלאומיים שלנו, על החיים על המרחב הציבורי, על אחדות, האומה. עכשיו, כשחפצים אנו מחדש לסדר את ענייני החיים הלאומיים שלנו, ולתקנם תיקון גמור, מוכרחים אנו להכניס תיקון חודר ועמוק גם בחיי הרבנות בארץ ישראל. כמו שהכרזנו על מדינת ישראל, אני מכריז בזאת, כן? כי קמה ותהי מדינת ישראל, באותה מידה אני מכריז בזאת, קמה ותהי רבנות בארץ ישראל, באותה מידה. זה מה שהרב אומר. אנחנו הולכים לתקן עכשיו את ה... זה הרבה לפני הכרזת המדינה, 50 שנה. כן? אנחנו הולכים לתקן, הרב מכין את הדרך, כבר רואה את זה, כבר עכשיו אומר הרב, בוא עכשיו נכין את הדרך, כשתגיע הכרזה על מדינת ישראל, מתוך הכרת הערך של מדינת ישראל. לא עוד מדינה, לא עוד מדינה במדינת העמים, אלא מדינה אחרת, מדינה שתהיה לה השפעה של דוד ושלמה, שכמו שבאה מלכת שבא ללמוד בחוכמת שלמה, שכל המלכים באו, שמו את כתרם ובאו ללמוד מחוכמתה של האומה הישראלית במלכות שלמה. זו הרבנות שאנחנו רוצים לבנות, זו המדינה שאנחנו רוצים להקים מתוך הערך הגדול של הכרת העבודה הלאומית והעבודה הרוחנית והכוח הרוחני הגדול הזה של הרבנות הראשית. כן. אני הקדמתי, אנחנו גם נתייחס לזה, הרב יתייחס לזה בהמשך ברשותכם, אבל גם הקדמתי, אמרתי בתוך דבריי, שהרב אומר שהרבנות היא לא לדתיים, היא לא רק לדתיים או למגזר זה או למגזר אחר, היא הרבנות הראשית לישראל. אנחנו במקור הבא בדיוק יהיה הרחבה לזה. בסדר? ברשותכם. עכשיו שחפיצים אנו מחדש לסדר את ענייני החיים הלאומיים שלנו ולתקנם תיקון גמור, מוכרחים אנו להכניס תיקון חודר ועמוק גם בחיי הרבנות בארץ ישראל, להחיות מחדש את הכוח הרוחני החיוני הזה, עד שיהיה הכוח הזה לכוח פועל מסודר, לכוח משפיע במציאות, בחיים, חשוב על כל מהלך, על כל מהלך התחייה הלאומית. ומקור מספר 5 מתייחס מה שאנחנו אומרים, לירידת כבוד הרבנות גרמה הרבה ההתפוררות לסיעות ולמפלגות כמו חסידות, מתנגדות, השכלה, ציונות וכדומה. הרבנים נסחבו על פי רוב בזרם, כמה שזה רלוונטי לימינו, כן? לפני 102 שנים הוא כותב את זה. הרבנים נסחבו על פי רוב בזרם של איזו סיעה ומפלגה. ובמקום שהיה ראוי לרבנות להתרומם מעל לכל המפלגות ולהראות גלוי לכל, כי הרבנים בתור נושאי דגל הקודש מורים דרך השם, הם כתל מעת השם משתדלים להשפיע על הכל ולהחזיק במעוז האחדות הכללית של האומה. תחת זאת, מה קרה? נעשו גם הם, הרבנים עצמם, מוסגרים בתוך מסגרת צרה של סיעה פלונית או מפלגה אלמונית, ומכונסים בתוך הקטנות המפלגתית עם כל חוסרונותיה ומקורותיה. אתם מבינים? ובשעה גדולה זו, זה הרב ממשיך לדבר לאותם אנשים, בשעה גדולה זו שאנו חיים בה, איך הרב יודע, מכיר את השעה הגדולה הזו, מחויבים אנחנו, מתייחס למה, מחויבים אנחנו להתנער למצער פה, בארץ תחייתנו, איך הוא קורא לארץ ישראל? ארץ תחייתנו, מכל האבק הגדול אשר הרביצה הגלות על הרבנות. זו גלות, תפיסה כזו, תפיסה גלותית. צריך להתנער מאבק הזה. עכשיו מחויבים אנו לאחד עוד הפעם כבשנים קדמוניות את כל הסגולות של הרבנות, לאחדן עד כמה שיד הרבנות בעצמה מגעת, ולדרוש גם את הציבור העברי, העברי כולו, בלי יוצא מן הכלל, לעזור לנו בשיפור הרבנות ובאחדותה ובאחודה ושכלולה. הממשלה ארץ ישראלית שהופקדה בחסד עליון בידיים כל כך אמונות בידי אחינו הנציב העליון הרבי צמואל, שהיה אז הנציב העליון, תראו מה הרב כותב, גם היא, הרב גם תובע ממנה, גם היא צריכה מצידה לעזור לשכלול הרבנות ולביסוסה, כי רבנות ראשית ישראל היא שייכת והיא השפעתה תהיה לכל העולם. אור לגויים, כמו שהרב אומר, אנו עם אוניברסלי, לרומם את הערך האישי של הרבנות למצער באותה עמידה ואותה הצורה מכובדת שכל כהני הדתות האחרות מתכבדים בה בחוג ציבורם הם. הכוחות הסגוליים הממשיים של הדיינות, ההוראה, הדרשנות, ההשכלה והספרות, מוכרחים להתאחד בידי הרבנות בתור אגודה אחת. הרבנים צריכים לעמוד על מרום הפסקה של תחיית האומה ולהיות עמלים עם הציבור בכל פינות החיים של הבניין ושל היצירה הלאומית. מה גדול לנו כערב, איזו יצירה הוא כתב, איזו יצירות, מי שיכול, מי שמבין את משנתו, כן? אמר עליו אחד העם, דומני שזה לא מישהו אורתודוקסי כותב את, גם על מה שהרב ציודה כותב, זה לא רגיל באורתודוקסיה שהוא קרא את מה שהרב כותב, זה איש שיודע את זעזועי האומה, את זעזועי הדור. ככה אחד העם העיד על הרב. כמובן, אבל הוא העיד, אבל גם הוא הכיר במה זה, ביצירה הלאומית הזו, ומה שהרב דורש מהרבנים, ליצור יצירות. ההשפעה של דבר השם מוכרחת להיות מתפשטת על כל החיים, מבלי לתת מקום לציבור לחשוב, כי הרבנות, כן? אתה שומע? כי הרבנות, מבלי לחשוב, כי הרבנות היא רק חלקו של איזה סוג מיוחד? נחלתה של איזו מפלגה מיוחדת? הרבנים צריכים לדעת כי עבודת התחייה הרוחנית של האומה בעצם המיטתה בידם היא נתונה, והם חייבים למלותה אמונה. צריכים הם לדעת כי אין לנו שום מפלגה באומה, שום מפלגה באומה, שאיננה זקוקה להשפעה, ושאין באפשרותה לקבל השפעה, וכי גם בחוגים היותר רחוקים, ברעיון ובמעשה, מהתכונה הדתית, יכולים אנו במידה ידועה, הרבנים צריכים להאמין בזה, להיות גדולים מספיק, להתעלות מתוך, מעל כל זה, לדעת שאפילו הרחוקים, בחוגים הרחוקים, ברעיון ובמעשה, מהתכונה הדתית, יכולים אנו במידה ידועה להשפיע השפעה של כבוד, של חיבה לדת ולאמונה. אם רק נדע להשתמש באמצעים הגונים ומוכשרים לפי הדור, נכיר את הדור, נעריך את הדור, כמו שהרב העריך את הדור, ההשכלה הרבנית מוכרחת להתגדל בתוכיותה, לא על פי הנוסחה של ההשכלה החיצונית המזקת יותר ממה שהיא מועילה, אלא על ידי השכלה פנימית ברוחניותה של תורתנו, בדעות, בחזון ובשירה. ומסיים הרב במקור מספר 6, לעומת הטענה שהושמעה אז על ידי השמאלנים, השמאלנים, הרב כותב, גם אז היה שמאלנים. כן, לא משנה, אני מדבר על מה שכתוב. גם אז היה שמאלנים. המתונים, עוד פעם אני קורא, לעומת הטענה שהושמעה אז, על ידי השמאלנים הנתונים, שהם מעוניינים בתחיית היהדות. אנחנו מעוניינים בתחיית היהדות, אבל לא באפוטרופסות היהדותית של היהדות על החיים. כן? כבר אז הושמעה טענה כזו, אנחנו מעוניינים ביהדות, מהמתונים, אבל לא כפייה. לא תהיה אפוטרופסות, מתייחס לזה הרב. ישיב הרב, תקשיבו טוב, יקשיב הרב. היהדות היא האידיאל של האומה כולה. מעולם לא חשבתי, תקשיבו הרב כותב את זה לפני 102 שנה. לא עם מפלגות דתיות, לא יודע כמה דתיים היו. לפני 102 שנה. אני מאוד רוצה שנחזור, נתאר לעצמנו. השיב להם הרב, היהדות היא האידיאל של האומה, כולה. מעולם לא חשבתי, ולא עלה על דעתי, דבר שלטון הרבנות על כל החלקים החילוניים שלנו. כוונתי, מה זה אידיאל של היהדות? כשאמרתי היהדות הוא האידיאל של האומה, מסביר הרב, כוונתי לאידיאל של היהדות שהרבנים הם נושאיו, שהוא יהיה המשפיע על כל חיינו, על החיים הציבוריים שלנו. אני חושב ומאמין כי באפיקורסות היהדותית הגדולה ביותר יש יותר אמונה מאשר בבתי תפילה של עמים אחרים. אין אצלנו באומה שני כוחות, הננו כולנו גוי קדוש, הרב קובע את זה. כולנו גוי קדוש, ללא הבדל. גם החלקים, אני לא דורש שלטון, כפייה, אין כפייה. אבל אנחנו רוצים, צריכים להכיר כולנו, כגוי קדוש, כעם אחד, באידיאל של היהדות, בערך של היהדות, שהרבנות והרבנים צריכים להיות נוסף. ואני שואף, אומר הרב, לאותו היום שבו תגדל, הרב כותב כאן דברי נבואה, לאותו היום, הוא יודע שזה עדיין רק הזרעים הוא שתל, כמו שאמרנו, לאותו היום שבו תגדל ותתרומם קרן היהדות הרוחנית האידיאלית, לא המצומצמת, לא המפלגתית, לא רק של הדתיים וכולי, של האומה, כמו שהייתה בתקופת הנביאים. ואז ממנה ילך כוח הקדושה ויתפוס את כל חלקי החיים החילוניים באהבת רעים ובחיבה פנימית טבעית הנובעת מעומק הנשמה הישראלית המשותפת לכל בני ישראל. זה הרב, זו שליחותו, וזה משנתו, וזה נשמתו, ואת זה אנחנו צריכים בבתי המדרש שהרב הקים, שתורתו נלמדת, להצמד לאמת הגדולה הזו וללכת ברוח הזו, בהשפעה הזו, ולהעמיק ולעסוק בתורה הזו, ובעזרת השם אנחנו נהיה חלק, ובעזרת השם גם נזכה להשפיע ההשפעה ולהיות חלק מבוני הכרם, בעזרת השם. כן. היהדות אומרו שאנחנו שואפים למה, ואשיבה שופטייך, למה שישעיה הנביא בנבואתו, כן? דברי הנביאים זה לא איזה, הנביא זה לא איזה פרוזאי שהוא בא ומתחיל לכתוב איזה שירה. נביא זה כוח, זה אישיות ענקית שדבר השם מופיע בו. והוא אומר את דבר השם לאומה מתוך הכרה בערך של הנבואה הזו שהיא תלך ותצמח ותתגלה. ואנחנו רואים את זה בימינו. לאט לאט אנחנו שווים לארצנו, שווים למולדתנו. בנינו מדינה. אנחנו מעצמה שמינית בעולם. אנחנו עם לא רגיל. אנחנו מדינה לא רגילה. ישבו פרופסורים בנורווגיה כדי למצוא את ה... מה... אלו דברים, אלו כוחות מחזיקים, מה מחזיק את ה... מה בונה את האומה הזו, את העם הזה, את המדינת ישראל. הם הבינו, לקחו, רצו לחקור כמה מדינות, ואת מדינת ישראל אף פעם הם לא הצליחו להכניס לעשות מחקרים אפיריים. הם לא נכנסים ב, 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 בכל, בכל, בכל שטח, הם לא עומדים בקריטריונים, הם לא נכנסים לקריטריונים. אי אפשר להבין את, את מה שקורה פה. כי זה נס. זה פלא. כן, אז זה... זה אותו כוח, זה הכוונה אותה יהדות, אותו כוח שהיה אותה רוח, אותו כוח, אותו עוצמה, אותה השפעה שהייתה אז, היא תהיה ברבות הימים, בקרם הזה. הקרם הזה הוא לא רק יביא יין, רק בשורה טובה, רק לעם ישראל. הוא יביא השפעה טובה לכל העולם. הוא ישקה ממנו את כל העולם. העולם מחכה לרנסנס. אנחנו רוצים להביא רנסנס לעולם. העולם מחכה לזה. הוא מחכה לתפיסה, לתרבות, שתיתן בו אמון, שתיתן לו תקווה, שתוציא אותו מהייאוש שבו הוא נמצא. תסתכל על אירופה, תסתכל על אמריקה, מיואשים. אין כבר ילודה. בוא נחריב את העולם. לא. יש כאן אומה. שממשיכה את אברהם אבינו וכולי. אנחנו... כן. כן. כמובן. התיישבות, כלכלה, ביטחון, תרבות, משפט, חינוך, יש כל, על כל מערכות החיים. כמובן, זה בדיוק מה שהרב אומר. אנחנו לא דורשים שלטון, כפייה, אנחנו רוצים, אנחנו עם קדוש, שכל מטרתנו, למטרת הרבנות היא לרומם את האומה להכרת הערך שלה בתור אומה. להבין את ה... להחזיר אותה לפקודה האלוקית, לתפקיד והייעוד האלוקי שנאמר לה לפני 3,350 שנה במעמד הר סיני, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. קריאה אלוקית לאומה הישראלית על במת ההיסטוריה. יש לכם תפקיד היסטורי, ואותו אתם צריכים להופיע. כדי שהעולם, בראתי העולם, כדי שאתם תרוממו אותו. כדי שאתם תראו לו שיש תקווה ויש טוב. כל העולם הוא בריאתו של הקדוש ברוך הוא, וכל האנושות הם בניו של הקדוש ברוך הוא. אבל אתם בתור בני בכורי, אתם המיוחדים, צריכים לגלות לעולם, לאנושות, למין האנושי, שיש טוב בעולם, יש מנהיג לבירה, שיש תקווה ויש חסד. אף אחד, העולם לא צריך להיות יהודי. העולם, כל אומה צריכה להיות כפי שהיא, אבל מתוך הכרת הערך